הנושא שנלמד אותו היום, לעניין של הקשר בין השופר ובין החצוצרות, אם זה מעניין אתכם. בהקשר למה הדבר נאמר, המשנה במסכת ראש השנה שעוסקת בתקיעה, ואני הבאתי כאן את הציטוט של המשנה, כתוב שופר של ראש השנה של יעל פשוט, ופיו מצופה זהב, ושתי חצוצרות מן הצדדים של השופר, השופר מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצוות היום בשופר. כל זה מדובר על תקיעה בבית המקדש. בבית המקדש ככה היה, היו חצוצרות, ובראש השנה משני הצדדים היו החצוצרות, באמצע עמד השופר, שופר גדול, היו תוקים, אבל החצוצרות והשופר בהתחלה היו ביחד, אחר כך הם פסקו החצוצרות, והקול שנשאר זה היה הקול של השופר. על העניין הזה כותב כאן הרב זצ"ל במאמרי הראייה, מופיע, מאמר שלם, מה ההבדל בין שופר ובין חצוצרות, מה המשמעות של הדבר, ומה הרלוונטיות של הדברים האלה לגבי הדור שלנו, שהוא בעצם רק שופר, אין לנו את החצוצרות. ומה יהיה לעתיד לבוא שהשופר והחצוצרות בקונצרט הזה יהיו ביחד. כן. בוא נראה את הדברים שכותב כאן הרב על הנושא של השופר והחצוצרות. יום הזיכרון, יום התרועה. ראש השנה ידוע יום תרועה. לא יום תקיעה, אלא יום תרועה. למה לא יום תקיעה? למה דווקא יום תרועה? אז זה כבר למדנו, אבל כדאי לחזור על הדברים האלה. תרועה מרמזת לנו, צריכה ללמד אותנו, לרמוז לנו, התרועה על מידת הדין. מידת הדין, שהביטוי שלה בחיים שלנו, נאמר, מי שהיה לו פעם משפט או דין או משהו כזה, מישהו היה לו דבר כזה? לא. לך לא? למי לא? מידת הדין בא לידי ביטוי במוזיקה הזאת, האלוקית, בבכי, ככה חז"ל אומרים. הבכי, שזה התרועה, מבטא צער, בכי, זה נקרא תרועה. או בתורה כתוב, כשיוצאים למלחמה, אז מריעים, לא תוקים. אבל כשמתכנסים, תוקים. למה? תקיעה זה קול פשוט. תרועה זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה מלמד במידת הדין. זה יום התרועה, יום ראש השנה זה יום הדין. כידוע, מה זה יום הדין? יום הדין זה יום שבאמת לכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כולל מי? כולל מי? כולל מי? מי? תגיד. גם אתה? וזה האמת. זאת אומרת, האמת היא שכל מה שקורה איתנו במשך השנה, כל מה שקורה איתנו במשך השנה, זה לא מקרה. הכל מתועד. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, ספרם של צדיקים גמורים, ספרם של רשעים גמורים, וספרם של בינוניים. שאלו אותי איך אני יודע אם אני צדיק גמור או רשע גמור. אני לא יודע מה כתוב בספרים האלה. חז"ל אומר שזה נפתח. אז לכן אנחנו מחשיבים את עצמנו לבינוניים. מה המעלה של הבינוני? הבינוני הוא יכול להטות את כף המאזניים. ימינה או שמאלה, איך שהוא רוצה. גם ימים נוראים, כולל ראש השנה, זה ימים שבהם מרבים בדברים טובים, להטות את כף המאזניים לכיוון ה... אכן זה יום תרועה, זה יום מדהים, כן. כל מה שקורה יקרה איתנו בשנה הקרובה, הכל, איך אומרים, מראש כבר. שאלו אותי שאלה בצדק, רגע, אם זה הכל נכתב בראש השנה, אז מה יש לנו לעשות? יש מה לעשות? כן, מה? יפה מאוד, ימים נוראים. תשובה. אבל לא רק בעשרת ימי תשובה. כל יום ויום אדם יכול להטות את כף המאזניים לטובתו. זהו. הכותב כנראה, היום הזה יום תרועה. יום הזיכרון זה יום תרועה. הלא הוא היום הגדול הקדוש לאדוננו, שאיננו מבליטים על ידי שופרותינו והשופר את החגגיות הנצחית של נצח ישראל. מה זה נצח ישראל? עם ישראל חי לנצח. שאלו אותי מאיפה אני יודע.
עובדה, זה
אנחנו חיים אלפי שנים, בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, עובדה. אבל זה רק עובדה, זאת אמונה ודאית. עם הנצח, חיים לנצח, קיים לנצח. עם שמנצח, לא רק נצח מבחינת עצם הקיום, אלא עם שהוא מנצח את כל מי שבא עליו, וכל מי שיבוא עליו. זה עם הנצח. בא השופר ואומר, אתה תוקע בשופר? אתה בעצם ממליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, ואתה מודיע, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל השאלה. זה היה, מישהו היה פעם בצבא פעם, חוץ מרבי יוסף, אני יודע.
חוץ מרבי יוסף.
לא, פעם היה בצבא, מחצרן קראו לזה. לא יודע אם היום זה כוח, היום בבטח.
זה
כן, מרימים דגל או משהו. לא, כל בוקר. לא, היום זה בטח תקליט או משהו כזה. מה? לא, היה חצוצרה. מעיפים את הדגל, אבל לא רק במסדרים, היה מסדר חגיגי, טטטטיים. מאיפה למדו את זה? מפרשה, מהתורה. מרימים את המורל של היחידה, של הצבא, החצוצרה. כל השופר בא להגיד לנו, נצח ישראל לא ישקר. אנחנו חיים וקיימים לעד. כל השופר קורא באוזנינו את ההכרזה האדירה של אל תירא עבדי יעקב. אל תירא עבדי יעקב. יעקב, מי זה יעקב? יפה מאוד. אל תירא עבדי יעקב. לא שצריך לצאת בחיבוק ידיים, צריך גם להתכונן לכל האפשרויות. אבל אל תירא עבדי יעקב, זה כל השופר. ואל תחת ישראל. ובתקופתנו, הרב כותב את זה לפני 100 שנה, ובתקופתנו, זאת, כמה עמוק צריך להיות אצלנו הרושם של ההפגנה הקדושה הזאת של אל תירא עבדי יעקב. הוא כותב את זה בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, וגם בתקופה של הפרעות שהיו באוקראינה, ברוסיה, בכל המקומות האלה. על אף כל צרינו וסותנינו נפשנו, אמרו לכו ונקחיתם מגוי, כיום הזה, מי אומר, האיראנים אומרים את זה בפורט, נקחיתם מגוי. והם לא רק אומרים את זה, אלא הם מתכוננים לזה. בתקופות כאלה קשות שמאיימים על קיומנו לתקוע בשופר. ולא ייזכר שם ישראל עוד לפי מה שהם אומרים, שסביב שטו עלינו בכל תפוצותינו בגולה, גם פה על אדמת קודשנו, גאון עוז לנו, גם בארץ ישראל, קמו אז כבר, שטרום המדינה, הפרעות וכל מה שהיה, תמיד צריך לשמוע את כל השופר שמרמז על נצח ישראל. אל תירא עמד יעקב, למרות הכל. זה באופן כללי לגבי כל השופר. אמנם, כאן הרב מתחיל לרדת לעניין ולהסביר לנו את העניין של החוצוצרות והשופר, מה הקשר ביניהם. אמנם, ההפגנה הנשמתית הרי כפולה היא, שהרי אנחנו חיים בתוך הטבע המקיף אותנו בחוקיו. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם, עולם שמנוהל על ידי חוקי טבע, נכון? נכון או לא? נכון. חוקי טבע, יפה. האם אנחנו שבועים בחוקי הטבע?
נכון.
שבועים?
לא.
אה?
לא.
למה לא? שבועים. אני רוצה להסביר את זה בצורה יותר רחבה שנבין. יש שתי תפיסות עולם. יש תפיסת עולם שאומרת, העולם הוא מנוהל על ידי מערכת של חוקים. חוק נתן ולא יעבור. חוקי טבע. והכל מתנהל על פי הדברים האלה. זאת תפיסה אחת, זאת תפיסה מה שנקרא המטריאליסטית, החומרנית, הכל לפי חוקיות. יש תפיסה אחרת שאומרת לא, נכון שיש חוקי טבע, ואי אפשר להכחיש אותם, אלא מה יש משהו שמעל חוקי הטבע. מה זה מעל חוקי הטבע? חוקים המוסריים. מה זה החוקים המוסריים? כדוגמה, בהיסטוריה, אם העולם לא מתנהג באופן מוסרי, אז כל המערכת יכולה להיחרב דוגמת המבול. המבול בא ללמד אותנו, תדעו לכם, מזג אוויר זה לא דבר מקרי, אלא יש הנהגה מעל המקריות. כשהקדוש ברוך הוא רואה שהעולם לא מתנהג, איך אומרים, הארץ מלאה חמאס, גזל וכל מה שהיה שם, אז אין הצדקה לקיומו של עולם כזה. זה ברמה העולמית. ברמה העולמית. שאלו אותי אם זה יכול לחזור הדבר הזה או לא, כן או לא. קשת בענן. מה זה הקשת בענן? זוכרת בריתו. יותר אני לא אחריב את כל העולם. היום זה קל להגיד, כן. אבל היה תקופה, למשל, אחרי מלחמת העולם השנייה, זרקו פצצות על ביפן, על הירושימה, עוד איזה מקום. ומסתבר שפתאום לאמריקה ולרוסיה היה מלאי גדול של פצצות אטום, גם היום יש להם את הדבר הזה, ופתאום התחילו לדבר אנשים שיכול להיות שתפרוט מלחמת עולם שלישית, ומה יקרה לעולם? יחרב העולם. ודיברו על זה כאילו בדבר הזה, כתרחיש אפשרי, הדבר הזה. אבל יש לנו הבטחה מאלוקים, שחורבן העולם לא יהיה. אבל מבחינה לאומית כן. מה?
זה
כתוב בפרשת נוח. שהקדוש הוא קוראת לנו ברית, לעולם כולו. כשאומרים את הקשת, אומרים, הוא זוכר את בריתו וכל זה. אבל גם מבחינה לאומית. 2000 שנה היינו בגלות, לא בגלל שלא היה לנו כוח פיזי, אלא בגלל שהייתה שנאת חינם. שנאת חינם גמרה אותנו. גמרה את האישות המדינית שלנו. יצאנו ל2000 שנות גלות. זה ברמה הלאומית. היום אנחנו יוצאים סוף סוף מהעונש הזה. זאת אומרת שההנהגה המוסרית היא בסופו של דבר מנהיגה את המערכת העולמית, האנושית, הלאומית, גם המשפחתית. כל אחד יודע שמשפחה יכולה להיבנות ויכולה גם להרס, לא עלינו, על ידי התנהגות בלתי מוסרית כזאת או אחרת. זה מה שאומר כאן. זה לדעת, יש הנהגה טבעית. ההנהגה הטבעית של עם ישראל זה ללכת בדרך האלוקים, בדרך השם. כשההנהגה הזאת קיימת, בסדר גמור, הכל בסדר. אבל כשהיא לא קיימת, יש קשיים. אבל יש כאן עוד הנהגה אחת, בוא נראה את זה בתוך. אמנם ההפגנה הנשמתית שבא לידי ביטוי בשופר, הרי כפולה היא, שהרי אנחנו חיים בתוך הטבע המקיף אותנו בחוקיו, ואיננו מצווים בתוך הטבע להתהלך עמהם מחוקי הטבע בקשר קדושת התורה והמצווה, את חוקותיו תשמורו, חוקים שחקקתי בהם שמיים וארץ, שזה חוקי הטבע. תזכרו, מי נתן את חוקי הטבע? תרים את היד. תרים. אין, אני רואה שאתה יודע. מי נתן את חוקי המוסר?
גם.
זאת אומרת, חוקי הטבע וחוקי התורה, הם לא עומדים בסתירה אחד השני. אדרה, חוקי המוסר נותנים ערך, משמעות. תוכן לכל החוקים הטבעיים שאנחנו חיים בתוכם. אמנם, איננו גם כן מאוגדים עם כל המעשים אשר רוח האדם הולך ומחדש אותם, עם כל הטכניקה כולה. אנחנו בדור של, כשהרב כתב את זה, הנושא שנקרא טכנולוגיה ודברים כאלה, לא היה בולט נאמר. היום אנחנו דור ש... שבוי בתוך הטכניקה, בתוך הטכנולוגיה, בתוך ההייטק, מה שנקרא. כל העולם כולו עובר מהפך, שפתאום הטכנולוגיה היא מתחילה לשלוט עלינו. אני, לא רק במדיה או בדברים האלה, בכל דבר, טכנולוגיה. מה מעמדה של הטכנולוגיה בתוך המהלך הזה ההיסטורי שאנחנו חיים בתוכו, ואיך אפשר לחיות איתה בטוב, לא ברע. למה יש כאלה שמרנים שלא מוכנים, לא מוכנים לראות בטכנולוגיה דבר חיובי. אדרבה, נלחמים, נאבקים נגד כל הטכנולוגיה. זה מזכיר לי פעם, הייתי באיזה משפחה חרדית, בצדיק גדול, ובאנו לקבל ברכה, אשתי זיכרונה לברכה, ואני באנו לקבל ממנו ברכה. זה היה מוצאי שבת, אז הרבנית, אשתו של אותו רב חשוב, זה, היא שתפה את הכלים מוצאי שבת, והיו לה סירי אלומיניום. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה. היום אין דבר כזה. כל הסירים הם מים, נירוסטה. ולנקות סירי אלומיניום מהחמין ומכל זה, זה לא קל. והרבנית שמה משפשפת. אז אשתי אמרה לה, אבל את יכולה לקנות סירים, נכנס את זה, קל יותר, שוטפים את זה. לא, אצלנו במשפחה תמיד היה באלומיניום. אני לא מוכנה. להכניס סירים, מה שנקרא שמרנות יתר, לא מוכנים לדבר הזה. ופעם היה מכונת כביסה, היו מכונים, זה לא כמו היום, אתה לוחץ כפתור בזה. אני צריך להתעסק עם זה הרבה. אז הייתה לה גם מכונת כביסה, היא לא מוכנה להחליף, זה משהו. למה? זה מודרני, הטכנולוגיה היא מודרנית. ולא מוכנים לקבל אותה. מישהו כאן יש לו, אתם צמרנים, אין לכם אינטרנט. יש כאן מישהו עם טלפון חכם? לא, ברצינות.
חכם בלי מצות נחשב?
לא, אני תמיד, אני הרי לא מבין בטכנולוגיה שום דבר. אני אומר, יש לי טלפון חכם, אבל אני לא חכם. לא יודע איך להפעיל את הדבר. מה אומר כאן הרב? כמו שיש המעגל הטבעי, חוקי טבע וכל הדברים האלה, וחוקי המוסר, שקשור אחד בשני, גם בעניין הטכנולוגי, עדיין ההתפתחות האנושית מהצד הזה, צריך למצוא את החיבור בין הצד האלוקי, הצד הרוחני, הצד המוסרי, ובין הטכנולוגיה. צריך למצוא את החיבור. ואיך עושים את החיבור הזה? על זה מדבר כאן רב. אני כבר אומר לכם את ההמשך. החצוצרות זה מעשה אדם. השופר זה דבר טבעי. מקרן של בעל חי, של עיל או של כבש או משהו. החצוצרות מרמזים לנו על ההתפתחות הטכנולוגית. השופר מרמז לנו על הדבר הטבעי, גם מבחינת חוקי הטבע, וגם החוקים האלוקיים, שזה גם אותו מקור. איך אנחנו משתלבים עם ההתפתחות הטכנולוגית, המודרנית, שאנחנו חיים בעיצומה? בוא נקרא את הדברים. אמנם, הננו גם כן מאוגדים עם כל המעשים אשר רוח האדם הולך ומחדש אותם, עם כל הטכניקה שכולה, עם כל הטכנולוגיה כולה. אנחנו חלק מזה. אנחנו לא נתקים את עצמנו מההתפתחות האנושית בנושא הזה. וכל הסתרפויותיה, וכשם שאנו מתארחים חוקי הטבע בהתאמה שמרמז עליו כאמור השופר, לדבר השם ואור תורתו, כן אנו מתהלכים חוקי הטכניקה. צריך להתהלך עם חוקי הטכניקה, לא להתנתק. יש מאמר חשוב של הרב ציודה, זה יותר כלכה, שהוא קורא לזה התרבות הישראלית. המאמר הזה מופיע מנתיבות ישראל, הוא נכתב כשהרב ציודה היה בן 22, משהו כזה. והמאמר הזה הוא כל כך חשוב בדור שלנו. היה ויכוח בתנועה הציונית, איזה תרבות תהיה במדינה שתקום לעתיד לבוא? האם תהיה תרבות יהודית, מסורתית או משהו כזה, או מערבית, השכלה וכל הדברים האלה? התחילו להריב בתוך הקונגרס הציוני, ואז קיבלו החלטה בקונגרס הציוני. מה הייתה ההחלטה? לא להחליט. ואמרו, נשאיר את הסוגיה הזאת, איזה תרבות, איזה חינוך, מה, נשאיר את זה לדורות הבאים, שהם ישברו את הראש. למה? כי הייתה סכנה שהתנועה הציונית תתפרק. הדתיים הלכו לצד אחד, ולא דתיים לצד שני. נגד זה, נגד ההחלטה הזאת, כתב המאמר, הציודה, מאמר שנקרא התרבות הישראלית. ושם הוא נותן את ה... את הדברים של הרב הזה, אבל שלא, במקרה. הוא אומר, תרבות צריכה להיות מורכבת משני חלקים. חלק אחד, ערכים. ערכים נצחיים, אבסולוטיים, מוחלטים. חלק שני, התפתחות. חידוש, שינויים. למה המשל דומה? לעץ. בעץ יש שורשים, יש גזע, יש ענפים, יש פריחה, יש שלים, יש פירות. שם הוא אומר, אם התרבות תהיה רק שמרנית, בלי התייחסות להתפתחויות שקיימות בעולם, נתנוון. כאומה נתנוון. אם נהיה רק חדשנים, בלי לנוק מהשורשים, מהערכים, נעלם. מה שנקרא, חופשי, 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 הכל חופשי. נעלה. צריך ליצור תרבות שהיא מורכבת, מצד אחד, מערכי נצח אלוקיים בלתי משתנים, מצד שני, היא מתחברת לעולם מתפתח, עולם מודרני, עולם שמתפתח. כך כותב הרב ציודה. אלה הם הדברים שכותב כאן הרב. במילים אחרות, אותו רעיון. החצוצרות מרמזות לנו על הטכנולוגיה או הטכניקה או ההתפתחות של המין האנושי. השופר הוא טבעי, זה העניין האלוקי. ושני הדברים האלה צריכים להתחבר אחד עם השני. בואו נראה את זה בתוכו. אנו מתהלכים עם חוקי הטכניקה, וחייבים אנו ללכת בהם גם כן בהתאמה עם חוקי התורה ויפת תורה. כן, צריך לזכור את זה, זה לא עומד בסתירה. היום יש מכונים ש... איך אומרים, מדע והלכה, או כל מיני כן, גופים כאלה שעוסקים בזה, זה חידוש. את מתייחסים למדע וכל ההתפתחות הטכנית וכו', איך זה משתלב בתוך חיי האומה. ונמצא שיש לנו יהדות טבעית, שהיהדות השמרנית, הערכית, השופרית נאמר, אבל גם יש יהדות טכנית, יהדות שהיא מתחדשת, ויהדות טכנית. היהדות הטבעית מובעת היא בתקיעת השופר, שהוא כלי טבעי, כמו שאמרנו, דבר לא מלאכותי, לא דבר שהאדם יוצר אותו. ואומנם היהדות הטכנית היא מובעת בתקיעות החצוצרות, כלי המעשה, המתוקן במפעלו של האדם באומנותו הטכנית. כן. וצריך לשלב את זה בזה. היום אנחנו לא משלבים את זה. שאלו אותי למה? אין בית מקדש. איפה תוקעים בחצוצרות? רק בבית המקדש.
גם בכנסת.
מה? שם זה מקדש מעט. לא יודע, גם לא רק כאן. לפעמים, בכל מיני אירועים תוקעים בחצוצרות, גם בבתי הכנסת. אז שם באמת תוקעים בחצוצרות. ולי, כמה שאני זוכר, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהיו הגירוש מגוש קטיף וכל זה, הלכו לכותל, ואז תקעו בחצוצרות. כן, חצרו בחצוצרות. כמו שכתוב, אם יש צרות או משהו בעם ישראל, אז תוקעים בחצוצרות. תוקעו שם בחצוצרות. אבל מה? בית המקדש חרב. מה נשאר לנו בעצם? השופר. כל השופר, זה מה שנשאר לנו היום. אבל מה יהיה לעתיד לבוא? שיבנה בית המקדש.
שופרו של משיח.
אבל מה? מה עם החצוצרות? יחזרו החצוצרות. זאת אומרת, התורה לא רק תקיף את החיים שלנו, חיי המעשה וכל זה, היא תקיף גם את כל ההתפתחות הטכנולוגית, המדעית, האנושית, היא תחבר לכולם. נעלה קומה מהקומה הגלותית של החורבן וכל זה שנשאר לנו רק את שופר למדרגה שגם החצוצרות שותפות. בואו נראה את זה בתוך. השאיפה האמיצה שלנו היא להרים קרן בשני חלקי היהדות הללו. גם הטבעית וגם המלאכותית. זאת אומרת, גם הטבעית שזה השופר וגם החצוצרות שמרמז לנו התפתחות של האדם. הטבעית והטכנית, אבל כדי להתאים התאמה גמורה לחיינו את כל המשאלים הטבעיים והטכניים ביחד, על פי התורה והמצווה, איננו יכולים להוציא אל הפועל דווקא מתי שנבוא לחיינו הכלליים השלמים. באיזה ארץ? נכון. באיזה מקום בארץ ישראל?
ירושלים, תראו זה רמז.
בירושלים. בית המקדש. הרב, דרך אגב, היה לו מבט עתידי. זאת אומרת, בשבילו העניין של הגאולה, התחייה, בית המקדש, משיח, כל הדברים האלה, זה לא היה דברים מסופקים. כמו, אני אומר, כן, אולי לא. הוא היה דבר ודאי. בשבילו הגאולה זה דבר ודאי. הוא כתב את הדברים שלו לפני למעלה מ-100 שנה. גם? מה הוא? למה? היה לו מבט, קוראים לזה מבט חזוני. מה זה מבט חזוני? יש לו חזון. הוא רואה את העתיד. כמו נביא כזה, הנביא חי את העתיד. תשאלו אותי אם אנחנו מסוגלים למבט חזוני, שאלו אותי. יכולים או לא? לא רק יכולים. אם אין לנו את זה, אנחנו משכנים. כי אתה חי רק את הרגע, את עכשיו. המבט החזוני, המבט העתידי, על זה אנחנו חיים. כל התפילות בנויות על זה. כל החגים בנויים על זה. אנחנו מאמינים באמונה ודאית, בלי ספק, בתחיית עם ישראל, בקיבוץ גלויות. אין כבר לא צריך להאמין בזה. אתה רואה את זה בחוש, את הדברים האלה. וכל הנבואות שדיברו על בניין ירושלים ובית המקדש וכשכל העמים יבואו לכאן, נערו אליו כל העמים, וביתי בתפילה יקרא לכל ה... זה לא דבר מסופק. זה דבר ודאי, הדבר הזה. והרב חי בתקופה ההיא, הוא חי את זה ונושם, לכן הוא אומר, יחזרו החצוצרות. נאחד את כל... עבודת השם שלנו לא תהיה רק בשופרות, אלא גם בחצוצרות, גם בכל העולם המתפתח וה... והמודרנו שאנחנו חיים בתוכו. ואיננו יכולים להוציא אל הפועל דווקא כשנבוא לחיינו הכלליים השלמים, שהסימן לזה הוא כשנזכה לשוב אל נווה קודשנו, דהיינו לירושלים ולבית המקדש, בכל עודו והדרו. וכשנעמוד לפני השם במקום נויו של עולם, הכוונה היא לבית המקדש, בבית קודשנו ותפארתנו, כשמקדש מלך ועיר מלוכה לנו יהיה בשכלול בהדרו, אמנם גם כאשר היד השלוחה במקדשנו שברה את חוסננו, כי בית המקדש חרב, אל תשמח אויבתנו לנו, אל תשמחו עלינו, אל תילגו עלינו. למה? למה לא ללוג עלינו?
זה
השתנה. זה השתנה. אמנם הדבר שהיד הרשעה יכולה היא להשתלח ביהדות הטכנית, ועוד החצוצרות נלקח ממנה לשעה, לא לנצח. אבל הכל יודעים שהטכניקה כולה רק על הטבע האיתן היא מיוסדת, דהיינו על העניין האלוקי, ביהדות הטבעית שלנו אין שום יד של צד יכולה לשוברה. והטכניקה, העולם הטכני, נחבר אותו לקודש. נזכר תוך כדי כך, בחוויה שהייתה לי לפני למעלה מ-50 שנה, קרוב ל-60 שנה. אם אתם רוצים לשמוע, זה מעניין אתכם. סיפורים אתם אוהבים. עד באותה תקופה למדתי במרכז הרב, בישיבת מרכז הרב, כאן בקריאת משה. חברותה. עד היום אני יודע, אני בידידות עם החברות הזה. מי שמכיר אותו, רב חיים אנזי, מהפולה. הוא היום אחראי על לימודי יהדות במשרד החינוך, דברים כאלה. ואנחנו עומדים על המרפסת ומלמדים. סוגיה. פתאום באה מסעית עם טרקטור ענק. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה D9. מישהו יודע מה זה?
כן.
מה זה D9?
טרקטור ענק, עם שרשראות.
ענק, מפלצת. ופורק את המסעית הזאת, פורקת את ה-D9, ומתחיל מיד לעבוד, ה-D9 הזה. במרכז הרב, איפה שהיום נקרא רחוב הרב ציודה, זה היה רחוב כל כולו סלעים, ענקיים. היה שביל שבאיכשהו היו עוברים. והוא פורק את ה-D9 הזה, והוא מתחיל כמו חמאה, מזיז את הסלעים. דיברנו עם הרב חיים, דיברתי את האותרים. בשביל מה המציא אלוקים את הטרקטור הזה? נו, למה אתם חושבים? צריך לבנות את המולדת? כן או לא?
בטח.
פעם בשביל לכבוש, לעשות כביש, אז היו לוקחים פטיש ואיזמל, ושמים אבן על יד אבן. היה מלאכה קשה מאוד ואיטית מאוד. אבל הגיע הזמן, עד לך ננה, כי בא מועד. מה הוא המציא לנו הקדוש ברוך הוא? ענקיים כאלה. מרח את כל הסלעים. פעם לעלות לארץ היו צריכים נוסעים באוניות. להגיע באונייה מכל המקום, זה המון זמן. היום במה נוסעים? למה? כי עד לך ננה, למהר, כולם. זה הבריק לי אז, בישיבה, דיברנו על הדבר הזה. זה מה שהרב אומר כאן. כל הטכנולוגיה, כל ההתפתחות, כל הדברים האלה, זה לא במקרה. זה חלק מתהליך לא רק עולמי, אלא לאומי. לזרז את הגאולה של עם ישראל, במילה גם את האנושות כולה. פעם העולם היה, בשביל לדבר עם מישהו, זה היה... היום אתה אונליין. פעם לא היה אינטרנט. היום אתה רוצה לתת שיעור במכון מאיר, שיראו אותו מיליונים, מה אתה עושה?
לוחץ על כפתור.
רואים אותו מיליונים. כל זה מתחבר לעניין האלוקי. זה מה שהרב אומר כאן, שלעתיד לבוא, העניין הטבעי, והעניין המלאכותי, הטכנולוגיה, זה לא יהיה דברים, שני דברים סותרים אחד לשני, אלא אדרבה, בדברים, בטכנולוגיה, בהתפתחות, כל זה, נראה בזה אצבע אלוקי, נראה את זה, נראה השגחה אלוקית. וזה רק עכשיו, מה יהיה בעוד 50 שנה? קשה לנו לתאר את זה. אבל הכל יודעים שהטכניקה כולה רק על הטבע האיתן היא מיוסדת. והיהדות הטבעית שלנו, אין שום יד של צר יכולה לשוברה, וזה איננו החסינים והעזים שבאומות. ולעולמים נשאר בידינו השופר, ולקולו איננו מתעודדים בטוחים בשאיפתנו המנצחת, שבמהרה ישובו לנו גם החצוצרות. והיהדות הטכנית תופיע אלינו בקרוב, בכליל תפארתה, והיא תפאר גם כן את היהדות הטבעית שלנו, שנטלה ממנה הודה והדרה בתקרת יד האויים אשר הראה בקודש. וזה הפשט, ובחצוצרות וכל שופר, גם בחצוצרות וגם בכל שופר, נריע לפני המלך השם בבית נכון, בבית הנכון, נכון וניסה, ונלמד את עצמנו ואת כל האנושות, כל עמי הארץ, שיראו כי שם השם נקרא עלינו, כי הטכניקה האנושית נוצרה, למה? כדי לשמש את העולם ואת החיים הנועדים על פי דבר השם, להיות חיים תמימים ותורים, כאשר מזכיר לי מה שאומרים, ואני לא יודע מה סתם עקבים אחרי הדבר הזה, כתוצאה מהתפחות הטכנולוגית, אז נוצרה זמן חופשי למין האנושי. היום כמה ימים עובדים בשבוע?
חמישה.
יש מקומות שכבר ארבעה.
עובדים מהבית, כבוד הרב.
ועובדים מהבית.
עובדים מחוץ לארץ. כאילו שאתה יצא במזרד.
למה?
שאלה זמן ללמוד תורה.
יפה מאוד.
הבעיה שהם עושים איזה משהו אחר.
חכה, סבלנות. אבל הפרינציפ הזה שכל ההתפתחויות הטכנולוגיות האלה באים לשרת את הקודש, זה לא עומד בניגוד לקודש, זה בא לשרת את הקודש. זה מזכיר לי מה שאמר לי פעם, אדיר זיק, זכרונו לברכה, אדיר זיק הוא היה עובד בטלוויזיה הישראלית, הוא היה במאי, הוא היה גם איש ארץ ישראל בער בו בעצמתיו. אנחנו גרנו בשלב, ואני גרתי ברמת אשכול, הוא גר לא רחוק משם, והיינו מתפללים ביחד בכנסת. ושאלתי אותו פעם, היינו הולכים, אדיר, תגיד לי, למה בחרת במקצוע הזה של בימוי, קולנוע ודברים כאלה? אז היה כאילו דבר לא מתאים לאדם דתי, נאמר. זה היה מקצוע. אז הוא אמר לי, תראה דוב, קולנוע זה כמו סכין. אתה יכול לשחוט כשר, אתה יכול לרצוח. ולכן אני הלכתי ללמוד קולנוע. הלכתי ללמוד קולנוע, למה? כי אני רציתי להפוך את הכלי הזה לדבר שאפשר להשפיע מבחינה רוחנית. זאת הסיבה, הדברים של אנדר זיק שדיברו אלי ולבי אז, שהקמנו את ערוץ מאיר, והיה לנו גם ערוצי טלוויזיה, הדבר הזה, ולמה? זה הכלי שהיה מודרני, מה לעשות? רוב רובה של האומה, איפה היא נמצאת?
במסכים.
שאלה מה יש בתוך המסכים האלה? מה יש?
ערוץ מאיר.
ערוץ מאיר, ערוץ הידברות, ערוץ פה, ערוץ שם. זה מה שהרב אומר, שלעתיד לבוא, הטכנולוגיה לא תעמוד כאילו נגד או מול המסורת, אלא הטכנולוגיה תשרת את המסורת. הזכרתי כאן, זה מה שהרב אומר. כדי לשמש את העולם ואת החיים הנועדים על פי דבר השם, להיות חיים תמימים ותוארים, כאשר עשה אלוקים את האדם ישר. והיא, הטכנולוגיה צריכה לא לבלוע או להשחית, אלא לעשות תפל לקיומו של העולם בתארת טבעו, הבריא והרענן על פי מהלך חוקי הטבע, אשר ברא אלוקים החיים ומלך עולם, ולהחיות בהם את בריאותיו. נזכור גם, ובייחוד אז, בימי גדולתו, גדולתנו, פערנו, כי השופר מאריך והחצוצרות מקצרות. מה זה מרמז לנו? העיקר זה השופר, העיקר זה הערכים, העניין האלוקי, הרוחני. צריך גם את החצוצרות, אבל מקצרות. הן לא מאריכות. שמצוות היום בשופר, אשרי עם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכו. בתוך זה נזכה באמת לשופרו של משיח, וגם יחזרו החצוצרות בעזרת השם. נזכה לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, וכל טוב סלם.